קשת כל שידורי תורה, יום שלישי, שיעורים בהלכות שביעית מפי הרב ברוך גיהי.
שלום. בשיעורנו היום נעמוד על מצוות הפקרת הפירות בשנה השביעית, ואם נספיק נעסוק גם בדיני שמור ונאבד. בעניין מצוות הפקרת הפירות כתוב בתורה בספר שמות פרק כ"ג פסוק י: ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לחרמך לזיתך. מן הפסוק הזה למדו חכמים במחילתא, ובעקבות זה פוסק הרמב״ם, מצוות עשה להשמיט. הרמב״ם בפרק ד' הלכה כ"ד פוסק: מצוות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית, שנאמר: והשביעית תשמטנה ונטשתה. וכל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית ביטל מצוות עשה. וכן אם אסף כל פירותיו לתוך ביתו, אלא יפקיר הכל ויד הכל שווין בכל מקום, שנאמר: ואכלו אביוני עמך. דהיינו, המצווה לדעת הרמב״ם היא מצווה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית. ויש במחילתא שהמצווה היא להשמיט, פירושו של דבר שאסור לו אפילו לאסוף את הפירות אם הוא רוצה לחלק אותם לעניים, כיוון שבתורה כתוב השביעית תשמטנה ונטשתה, שהוא חייב להשאיר את הפירות בשדה. וכך אומרת המחילתא שם: שלא תאמר מפני מה אמרה תורה לא שיוכלו אותם עניים, הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים. תלמוד לומר: והשביעית מגיד שפורץ בה פרצות. זאת אומרת, הוא חייב לפרוץ את הפרצות בשדה כדי לאפשר לאנשים לבוא ולקחת את הפירות. זוהי עמדת המחילתא, כאמור, כפי שנפסקה בשיטת הרמב״ם. אחת השאלות היסודיות שנוגעת לדין הזה של הפקרת הפירות, והחקירה היסודית שנמצאת בוויכוח גדול בין הפוסקים, האם מצוות ההפקרה היא מצווה וחובה על האדם להפקיר את שדהו או את פירותיו בשביעית, או שם המצווה הזאת היא הפקעתא דמלכא, דהיינו שהקדוש ברוך הוא בעצמו הפקיר את השדות והפקיר את הפירות, וממילא הפירות מצד עצמם הם הפקר. כמובן הנפקא מינה היסודית והראשונית בעניין זה היא קודם כל שאלה מספר אחת: האם הפירות הם הפקר בצורה אוטומטית? דהיינו, המשמעות של זה, שמי שמונע את הציבור מלקחת את הפירות האלה, הרי הוא גוזל את הציבור, כיוון שמדאורייתא הפירות האלה מופקרים. יכול להיות שעדיין זה לא מתיר לבוא לקחת פירות בצורה עצמאית, אבל זה יכול להיות בגלל סיבות צדדיות, כדי שאדם לא יתרגל לגנוב או להיכנס לשדה חברו, או מכל מיני סיבות צדדיות שאין כאן המקום לדון בהן. אבל באופן עקרוני הפירות הן הפקר כהפקת הדמלכה, והתורה הפקירה את הפירות האלה. אפשרות שנייה כמובן היא לומר שהאדם הוא זה שחייב להפקיר, התורה הטילה על האדם את החובה להפקיר, ואם אינו מפקיר אז הפירות האלה אינם הפקר. וכמובן אם הוא לא מפקיר הפירות האלה אינם הפקר, כמובן ממילא יוצא שאסור לשום אדם ליטול את הפירות האלה ללא רשות הבעלים, ומי שנוטל אותם ללא רשות הבעלים הוא גזלן, אף על פי שהבעלים הוא עבריין בזה שהוא לא מפקיר אותם, אבל זה כבר עניין אחר. כך לכאורה אחת הנפקמינות הבסיסיות היסודיות ביותר בעניין הזה. בספר מנחת חינוך במצווה פי ד' הוא דן בדבר הזה ברחבה, ואני מסופק, הוא כותב: אי המצווה הקרקבת דגברה הוא דרחמנה ציווהו להפקיר פירותיו בשביעית, ומחויב לקיים להפקיר, ואם מפקיר הרי זה הפקר, אבל אם אינו מפקיר אינו מופקר, ונהי דעובר על עשה מכל מקום אינו הפקר, רק עובר על גזירת השם יתברך, אם כן אין אחר רשאי לתלו, והרי הוא גזל ביד אחרים כל זמן שלא יפקיר. ועודיל מה ההפקר זה אין צריכים הבעלים להפקיר, רק הוא הפקת הדמלכה שהוא ממילא ההפקר, רק אם נעל קרמו עובר על הסזו וראה הוא גוזל רבים, אבל ממילא הווה הפקר. זה עיקר הספק שלו, והוא דן בדבר הזה. אני תכף ניכנס לעובי הקורה בעניין הזה, אבל אחת הנקודות שהוא דן בהם קשורה לזה שהחינוך כותב שם שהמצווה הזאת נוהגת גם בזכרים וגם בנקבות, ואז הוא טוען, ולכאורה יש לומר, דהרב המחבר כתב דנוהג בזכרים ובנקבות, והיא אמרינן דה מצוות עשהו הקרקפתא דמחויב להפקיר, דכן גזר הכתוב. אם כן, למה אנשים חייבות מצווה זו? המצוות עשה שהזמן גרמה, אנשים פטורות. אך יש לדחות, דלא אבי זמן גרמה, דפירות שביעית לעולם הם בקדושתן. ואפילו בשאר שנים, כיוון שגדלו בשביעית, זה לא אבי זמן גרמה, כיוון שקדושת הפירות חלה עליהם כל הזמן. ואז הוא תולה את זה מחלוקת הרמב״ם והראש, אם דבר כזה נשב מצוות עשה שזמן גרמה או לא, ותולה את זה בשאלה של כסות יום, האם הוא פטור בלילה מציצית בכל עניין, או שכסות יום חייב בציצית בלילה. לא ניכנס כרגע לנקודה הזאת, על כל פנים הוא תולה את זה מחלוקת הראש והרמב״ם, הוא קובע שלדעת הראש המצווה היא הפקדה דמלכה, ולדעת הרמב״ם המצווה היא של על האדם להפקיר. יש מקום לפקפק בכל התלות הזאת שהוא תולה את זה בשאלה הזאת, אבל מבחינתנו מה שחשוב הוא שיש לנו כאן שאלה יסודית שיש לה השלכות מעבר לשאלה הזאת של חיוב נשים במצווה הזאת או לא. ואני אזכיר כאן שתי נקודות מרכזיות שיש להן משמעות מעבר לנקודה הראשונה שהזכרנו שקשורה לשאלה אם הפירות הם הפקר או לא. יש נקודה שנייה שקשורה לעניין הזה, והיא השאלה האם הפירות האלה, פירות שביעית שלא הפקירו אותם, אם הבעלים לא הפקיר את הפירות האלה, האם הם חייבים בתרומות ומעשרות או לא. זאת שאלה אחת. ושאלה שנייה, מה קורה, מה הדין של פירות גוי שגדלו בארץ ישראל ונגמרה מלאכתם על ידי ישראל, האם חייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות או לא? שתי השאלות הללו הן שאלות שעמדו בסיס ויכוח גדול ועצום שהיה בצפת בתקופת מרן הבית יוסף, בין הבית יוסף לבין המבית. ככלל עמדת הבית יוסף הייתה שפירות שביעית פטורים ממעשר אך ורק מפני שהם הפקר, וכיוון שהם הפקר לכן הם פטורים ממעשר. ולדעת המבית פירות שביעית הם פטורים ממעשר בגלל שיש בהם דין קדושת שביעית, וקדושת שביעית שנוהגת בהם היא עצמה מפקיעה אותם מחיוב תרומות ומעשרות. חלק מן הדיון, אני אצטט קטעים מן הוויכוח שביניהם. כך כותב שם המבית, שהוא טוען, אם תתעקש לומר כי לא פטרה תורה ממעשרות, אלא משהו הפקר, שהם פירות ישראל, אבל פירות גוי שאינו מפקירם יהיו חייבים. אז הוא אומר, יכול להיות שנאמר שפירות גוי, כיוון שהוא חייב להפקיר אותם, פירות ישראל הוא חייב להפקיר אותם, אז ישראל מפקיר, ומאלה הם פטורים ממעשר, ופירות גוי שאינו חייב להפקיר, אז לכאורה יהיו חייבים לתרומות מעשרות, אם היה גמר מלאכה לידי ישראל. ועל כך אומר המבית, לא, דעת הוא ישראל שגדר קרמו ולא יפקירו בשנת השמיטה יתחייב במעשרות, הרחמנה הפקירה לארעל העניים ולעשירים. כך טוען המבית, זאת אומרת המבית רואה את זה כהפקת הדמלכה, וממילא ברור שפירות של ישראל הם פטורים ממעשרות גם אם לא יפקירו אותם, והוא טוען שגם פירות גוי, כיוון שיש בהם קדושת שביעית, אז התורה הפקיעה אותם במצוות תרומות ומעשרות. ועל זה ענה לו שם בית יוסף, מה שהוא סובר שהוא העיקשות הוא היושר, ומה שטען את הוא ישראל שגדר קרמו ולא יפקיר וכו', יש לומר שזהו כמודיע דבר בסתום ממנו, דעיקה למאמר בהא אינכנה משי חייבת. כך באמת הוא רוצה לטעון המבית, ואחר כך בנו המערית הסכים איתו, דהיינו שבעצם יש כאן המחלוקת היא כזאת. ויש כאן כמה מחלוקות שצריך לשים לב עליהן. מחלוקת אחת, קודם כל, היא קשורה באמת לשאלה שלנו, האם שביעית היא הפקת הדמלכה או מצווה על אדם להפקיר. המבית סבור ששביעית היא הפקת הדמלכה, ובית יוסף סבור ששביעית חובה על האדם להפקיר. זאת נקודה מספר אחת שיש ביניהם ויכוח. נקודה שנייה שקשורה לוויכוח הנוסף ביניהם היא מה גורם לפטור הפירות של שביעית ממעשר. האם ההפקר, עובדת היותם פירות הפקר, או עובדת היותם פירות קדושים, שהם, כיוון שיש בהם קדושת שביעית, ממילא הם מופקעים מתרומות ומעשרות. נקודה שלישית שקשורה לעניין הזה בהקשר אחר, רחב יותר, והיא שהשאלה האם נוהגת קדושת שביעית בפירות של נוכרים שגדלים בארץ ישראל. וכאן בית יוסף סבור שגם אם יש ויכוח לעניין בשאלה אם יש קניין לגוי להפקיע מידי קדושת הארץ לגבי מצוות תרומות ומעשרות, הרי שלגבי מצוות שביעית סבור הבית יוסף שהכל מודים שיש קניין לגוי להפקיע מידי קדושת שביעית, ולכן הוא סובר שפירות שגדלים באדמה של גוי בשנה השביעית אין בהם קדושת שביעית. ולפי ההסבר הזה שהבאנו בשם הבית יוסף, יוצא אם כן שלגוי יש קניין להפקיע משביעית, בגלל, והוא לומד זה מן הפסוק, והייתה שבת הארץ לכם, לכם ולא לגוי, ולכן הוא סבור שיש כוח לגוי להפקיע מקדושת שביעית, אבל אין לו כוח להפקיע מתרומות ומעשרות, ואז מלא פשוט שפירות שגדלים באדמת גוי, אם נגמרה מלאכתן למעשר ברשות ישראל, אז עדיין שחייבים בתרומות ומעשרות מן התורה. רק אוסיף ואעיר שבעניין הזה של אם יש קניין לגוי להפקיע או לא, זאת שאלה סבוכה וארוכה שלא נעסוק בה עכשיו ברחבה. מי שירצה יוכל לעיין בדברי הבית יוסף והמוות שם, וגם בדבריו הארוכים והחשובים של רב שלמה זמן אורבך בספרו מנחת שלמה בסימנים למדזיין ולמדחת, שעסק בנקודות האלה בהרחבה. כל פנים נחזור לענייננו. אם כן, לדעת הבית יוסף אין קדושת שביעית בפירות של גויים, אבל יחד עם זה, כשיש מרוח של ישראל, אז או מפני שאין קניין לגוי להפקיע מידי תרומות ומעשרות, ולכן לגבי זה כן יש חיוב תרומות ומעשרות, או מפני שברגע שהישראל ממרח אותם, אז חוזר חיוב החיוב חל עליהם, ואין דינם כמו פירות שגדלו לגמרי באדמת חוץ לארץ, כיוון שבכל זאת גדלו באדמתה של ארץ ישראל. יש כאן רק הפקעה מן הקדושה, במובן שכל זמן שהם גדלים אצל גוי, אבל כשחוזרת יד ישראל לשלוט עליהם, אז לדעתו של בית יוסף הם חוזרים ומתחייבים בתרומות ומעשרות. כך שלדעת בית יוסף, מצד אחד אין קדושת שביעית בפירות גויים בשנה השביעית, ומצד שני הם חייבים בתרומות ומעשרות. כשלדעת המבית המצב הוא הפוך, הוא טוען שיש בהם קדושת שביעית בפירות של גויים, וממילא כיוון שיש קדושת שביעית בפירות של גויים, הוא גם טוען שהם פטורים מחיוב מעשרות. בעניין זה ובעניין הזה למעשה, האם לנהוג כמו המבית או כמו בית יוסף, ידוע ומפורסם הדבר שבימי הבית יוסף גם החרימו על כל מי שנצא לנהוג כמו המבית. למעשה מקובל ככה ברוב המקומות נהגו כשיטת הבית יוסף, זה המנהג הבולט שכך נהגו בכל מקום שקדושת שביעית לא נוהגת בפירות גויים, ופירות גויים חייבים בתרומות ומעשרות. בבני ברק נהוג היום לנהוג קדושת שביעית בפירות גויים, זה בעקבות פסק החזון איש שפסק כדעת המבית שלדעתו יש קדושת שביעית בפירות גויים. אמנם החזון איש בעצמו כותב שייתכן שגם לפי דעת המבית הפירות אינם הפקר, כי אף על פי שיש קדושה שביעית, הפירות האלה, אולי התורה הפקירה רק פירות של ישראל ולא פירות של גויים. וממילא מספק, כן, יש להפריש תרומות ומעשרות. כך שבבני ברק המנהג הוא בעצם לתפוס את החבל בשני קצותיו. מצד אחד נוהגים קדושת שביעית בפירות של גויים, ומצד שני מפרישים בהם תרומות ומעשרות בספק. טוב, זה לגבי העניין הזה. צריך לזכור שבשו"ת אגרות משה בחלק ג', יורדי החלק ג' בסימן צדי, הוא באמת סבור בדעת הרמב״ם שהמצווה היא, התורה אומנם הפקיעה את הפירות, אבל בכל זאת למרות שהתורה הפקיעה אותה, מדרשה גם מאדם להפקיר, ויש גם חובה על הגברה, וגם שהתורה הפקירה את הפירות עצמם. טוב, זה בעניין השאלה הזאת של הפקתא דמלכא או לא. אני אומר כאן שוב, צריך להזכיר שאני נוגע פה ממש בשוליים. צריך לזכור שפה הדיון הזה בנוגע לשאלה של הפקר הפירות או הפקר השדות, ובעיקר בנוגע לשאלה אם יש חיוב תרומות ומעשרות עקרונית בשנה השביעית, אלא רק בגלל שכשאדם מפקיר את הפירות לכן הם נפטרים או לא, זאת שאלה שנוגעת למחלוקת בית יוסף ומבית. בנוגע לפירות ישראל, הבית יוסף סובר שישראל שגידל פירות ולא הפקיר אותם חייב בתרומות ומעשרות, המבית סובר שהם פטורים. ואותו דבר בנוגע לפירות של גוי שנתמרחו בידי ישראל, שלדעת המבית עקרונית הם פטורים, ולדעת הבית יוסף הם חייבים. ורק הזכרנו ששיטת החזוני שהוא מסכים עם המבית בנקודה אחת של לעניין לחייב אותם בקדושת שביעית, זה אומר שכן, כי אין קניין לגוי להפקיע. ומצד שני, לגבי פטורה ממעשרות, זה סבור החזון איש שמספק יש לחייב אותם בתרומות ומעשרות, כשמה התורה לא הפקירה בכלל את הפירות האלה, והתורה לא הפקירה כל פרי שיש בו קדושת שביעית, אלא הפקירה רק פירות של ישראל. כאמור, המנהג הרווח הוא ש לא נוהגים קדושת שביעית בפירות גויים, מלבד בבני ברק שנוהגים כשיטת החזון איש, בכל מקום לא נוהגים קדושת שביעית בפירות גויים, ומילא כמובן חייבים להפרש תרומות ומעשרות. רק נזכיר כאן נקודה אחת בנוגע להפרשת תרומות ומעשרות, שדנו בה הפוסקים בהרחבה ובעריכות גדולה, והיא השאלה, אם כבר צריכים להפרש תרומות ומעשרות, איזה מעשר יש להפריש? האם יש להפריש מעשר שני בגלל שזהו המעשר שמפרישים ברוב השנים, או שיש להפריש מעשר עני בגלל אותם מקומות שנהגו למשל באמון ומואב שמעשרים מעשר עני בשביעית בשביל תקנת עניים, האם תקנה הזאת שייכת גם בסיטואציה הזאת? אז יש שסוברים כך ויש סוברים כך, והרב קוק פסק וכך לכאורה רצוי לנהוג כדעת רוב הפוסקים, למעשה להפריש בשנה הזאת גם מעשר שני וגם מעשר עני מספק. כמובן לא לברך בכלל על הפרשת תרומות ומעשרות, בגלל הוויכוח אם בכלל חייבים או לא, ולהפריש, להגיד מעשר שני, לחלל את קדושת מעשר שני של הפירות, ואחר כך להגיד ואם חייבים מעשר עני, הרי זה מעשר עני. כך מומלץ לצאת את חובת כל הדעות. אף על פי שאמרנו שיש מצווה על כל אדם להפקיר את שדהו ואת פירותיו בשנה השביעית, דנו הפוסקים במצב שבו אדם חושש שאם הוא ישאיר חצר ביתו פתוח, או אם יש לו שם כלים או כל מיני דברים שעלולים להיגנב משם, האם הוא רשאי לנעול את החצר. וכאן יש בספר אור לציון של רב בן ציון אבא שאול בעמוד סמך א' על שביעית, הוא כותב, הוא מביא שם בשאלה ד', מי שיש לו חצר בחצר ביתו אילנות מאכל, שהדין הוא שנוהג בהם הפקר בשביעית, אך חושש שאם ישאיר את חצרו פתוחה בכל עת, יגנבו חפצים מהבית או מהחצר, כיצד ינהג? תשובה, אף שאין לנעול שדה בשביעית, אלא יש להפקירה על הכל כדי שיוכלו לקחת פירות מהאילנות, מכל מקום, אם חושש לגניבה, רשאי לנעול את החצר. ויתלה שלט המורה שהפירות הפקר, ורוצה לקחת יבוא בשעה פלונית, או ייקח את המפתח מבעל הבית וכדומה. והוא בונה את הדברים האלה שלו על סוד דברי הרמב״ם בפרק ד' הלכה למד. הרמב״ם שם פוסק, עיירות ארץ ישראל הסמוכות לספר מושיבים עליהם נאמן כדי שלא יפוצו גויים ויבוזו פירות שביעית. אז משם רואים שהוא מותר להושיב שומר בפתח השדה אם חוששים שגויים יבואו ויבזזו את הפירות, ולכן על סמך זה הוא סבר שיש מקום להתיר, כי אם כל המגמה היא לאפשר כמובן שיבוא לקחת הפירות, אז צריכים לאפשר לקחת הפירות, אבל כמובן הוא לא חייב לאפשר שיזיקו לו את שדהו. הדבר הזה של ההכרעה הזאת מוסכמת גם על פוסקים נוספים. החזון איש למשל כותב בסימן ד' בעוד ד' שמותר לנעול שדהו כדי שבהמות וחיות לא ייכנסו פנימה, ולדעתו מותר, צריכים להפקיר את השדה רק לאדם ולא לבהמות וחיות וכו'. אז על כל פנים כך כתבו הרבה פוסקים, שיכול אדם לנעול את שדהו, והעיקר שהוא יאפשר לאנשים להיכנס בשנת השמיטה. יש שאלה נוספת בעניין זה, והיא השאלה של האם אדם יכול לשמור את שדהו מחשש שמא כל אדם שנכנס עלול להזיק לשדה. ובעצם השאלה היסודית שעומדת כאן לפרק היא האם החובה היא להפקיר את הפירות או חובה להפקיר את השדה, חובה שקשורה לקרקע עצמה. ואכן לכאורה מפשטות הגמרא בנדרים מדף מ"ב, שהגמרא אומרת אראה נמי אפקירה, משמע שהתורה הפקירה גם את הקרקע. אלא שמתוך דברי הראשונים שם נראה שהתורה הפקירה את הקרקע כדי שאדם יוכל להיכנס לסדק, אחרת אם רק הפירות הם הפקר והקרקע מסביב לא תהיה הפקר, אי אפשר יהיה להתקרב אל הפירות. ובוודאי שאדם חייב לאפשר להיכנס גם לשדה, אלא שגם אז החובה שלו לאפשר להיכנס לשדה כמובן היא רק כדי לאפשר לקחת את הפירות. אז אסור סתם לאדם להסתובב שם בתוך שדהו של חברו סתם, אלא מותר לו להסתובב אך ורק אם לצורך לקיטת הפירות, וגם אם אדם חושש שכשאנשים נכנסים לשדה הם עלולים להזיק לו לגינה או לחצר או לשדה שלו, ובוודאי ובוודאי אם מדובר במקומות שבהם יש חשש שירסו לו את העצים בכלל, שיקטפו בצורה לא נכונה ועלולים להרוס את העצים, אז שם בוודאי שאדם יכול למנוע את כניסתם, אבל הוא ודאי חייב לאפשר להם אם הוא רוצה בעצמו. כל פעם שאדם בא ללכת לקטוף לו את הפירות ולתת לו, אז זה גם כן יכול להיות שזה אפשרי אם הוא חושש שירסו לו את הפירות לשנים נוספות. טוב, עכשיו יש להתחיל לדון מה הדין בפירות שאדם לא הפקיר אותם, אדם שימר אותם ולא הפקיר אותם, האם מותר לאכול אותם או לא. אז כאן יש ברייטה במסכת סוכה בדף למתת, כתוב שם כך, דתניא, אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון שלוש סעודות. ואם מסר, יאמר הרי מאות הללו יהיו מחוללין על פירות שיש לי בתוך ביתי, ובא לביתו ואוכלן בקדושת שביעית. במה דברים אמורים? דמזון שלוש סעודות מיה מוסרים? כך מסביר רש"י, במה דברים אמורים שמוסרים לו מזון שלוש סעודות? בלוקח מן המופקע, אבל בלוקח מן המשומר אפילו בחצי עשר אסור. ההסבר של רש"י לעניין הוא ש אם הוא לוקח מן המופקר אז האדם הזה לא חשוד. נקרא את רש"י אולי בצורה יותר ברורה, ככה הוא אומר, במה דברים אמורים במזון ג' סעודות מיה מוסרים בלוקח מן המופקר, שראה חבר זה שנתלקטו פירות הללו בשדה המופקר שאין עם ארץ זה שומרו, הועיל ולא ראינו חשוד, מותר למסור לו מעט אבל לא הרבה, שלא תהיה אינו צרה להצניען. אבל בלוקח מן המשומר ששדה זו מקום משומר בגדר ופתח נעול, זה נחשד לעניין, רגע, כן, שהייתה שדה זו משומרת בגדר ופתח נעול, זה נחשד לעניין שאינו מפקיר לעניים, דכתיב ואכלו אביוני עמך, והרמה היא שמוכרן על יד, שמוכרן על יד, ולכן לאדם כזה לא מוסרים אפילו מעט. אבל משתמע מרש"י שכל הבעיה היא אם למסור לו דמי פירות שביעית או לא למסור לו דמי פירות שביעית, אבל אין בעיה בעצם אכילת הפירות. תוספות שם במקום חולקים על רש"י בשם רבנותם, ולא ייתכן פירוש זה לפי מה שפירשנו בשם רבנותם בפרק שני דכתובות. ולכן אומר רבנותם, דפירות מן המשומר אסורים כדי דרשינן בתורת כהנים, ואת ענבי נזיריך לא תיצור, מן המופקר אתה בוצר, ואי אתה בוצר מן המשומר. דנזיריך, משמע דנזר מהם בני אדם. זאת אומרת, כך מסביר רבנותם, שרק פירות שהופקרו כדין, אלה מותרים באכילה, פירות שנשתמרו אסורים באכילה. ותוסעות מביאים כך גם בשם רבותיו של רש"י, וכן פרש בקונטרס בשם רבותיו של רש"י בסוף יבמות דף קוף קבט, גבי נוכרי שהיה מוכר פירות בשוק, ואמר פירות הללו של עזקיים, של נטע רבעיים, של עזקיים, לא אמר ולא כלום, וכולי, כך, והוא מסביר מה הכוונה של עזקה, כלומר של עזקה מפרדס מאוזק וגדר סביב לו, והיא שביעית, וכולי. אבל רש"י שם לא קיבל את פירוש רבותיו, ותקף אותם. על כל פנים, כאמור, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים בשאלה עם פירות שנשתמרו בשביעית, שלא כדין, האם פירות כאלה מותרים באכילה, או שעצם העובדה שהם שומרו ונעשו משומר, זה עצמו אוסר אותם באכילה. כאמור, דעת רבים מן הראשונים, כמו שאמרנו, תוספות בסוכה ובראש השנה, ורבותיו של רש"י, כמו שאמרנו, ביבמות, וכן גם שיטת בעל המאור, וגם הרייבט סבור כך שיש קדושת שביעית נוהגת, סליחה, שאדם שלא שימר, ששימר פירותיו בשביעית, הפירות האלה נעשה. אמנם רש"י כאמור, וכך גם בספר החינוך מצווה שנקפתת, וגם יוצא כך מדברי הרמב"ן בפירושו לתורה, שהפירות האלה מותרים באכילה, ונצטט קצת מדברי הרמב"ן בפירושו לתורה בפרק בויקרא פרק כ"ה. כך כותב הרמב"ן שם, והגדר שגדרו חכמים שלא יפרצו פרצות בשדה ובכרם, אבל לא שיהיה הוא משמר שדה ומכניס הפירות לעבור על דברי תורה. ולא עוד אלא שגזרו שלא לקח פירות מן המשומר ולא מן החשוד בכך. כך יוצא מדברי הרמב"ן שכל האיסור הוא רק שלא לקנות פירות מן המשומר ולא מן החשוד בכך. כך הוא כותב שם גם בהמשך, מותר לקחת מן המופקר, כלומר דברים שדרך בן אדם להביאה מן ההפקר, או שידוע שהביאה מן המקום המופקר, בהתר הוא לוקח ממנו. אלא שאם ירבה לו בדמים יותר מסעודתו לבוא ביום, חוששים בעם הארץ שמה יעשה בהן סחורה. אבל לוקח דברים שדרכן להישמר, אפילו בחצי עשר, חוששים שמה שמרן ואסור לקח ממנו. הלוקח בפרוטה ופחות מכחצי עשר, לא גזרו. מפני שדרך בן אדם לקטן בכל מקום, אפילו בשעה שני שבוע. משמע משם שבעצם התורה לא אסרה את הפירות המשומרים, אלא שחזל אסרו לקנות אותם. וכך הוא כותב בצורה מפורשת לגמרי בהמשך, ומכל מקום לא אסרו חכמים פירות השדה המשומר לכל אדם, אלא שלא ייקחו אותם מן המשמר. ולכך שאנו בתורת כהנים, ואת ענבי נזיריך לא תבצור, מן השמור בארץ היא אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן המופקר, לא תבצור כדרך הבוצרים. מכאן אמרו, תאנים של שביעית, אין קוצצין אותם במקצע, וכו'. אבל תבצור אותם עם העניים כדרך שהם בוצרים, לומר שלא ישמרם לעצמו, אבל ילכוד אותם עם העניים כהבקר. אז לדעתו, בניגוד לשיטת רבנותם, שלמד מכאן, מן הפסוק הזה, את ענבי נזיריך לא תבצור, שאסור לבצור מן השמור, כן? לדעת הרמב"ן, הכוונה שמן השמור בארץ היא את הבוצר, הכוונה היא שאין לקצור את הפירות האלה כל זמן שלא יפקירו אותם, כן? אבל אם יפקירו אותם, או אם הוא קוצר אותם שלא כדרך הקצירה בכל שנה, אז יכול אדם ללקוט אותם. כך יוצא מדברי הרמב"ן בצורה ברורה וחד משמעית. למעשה, רוב הפוסקים מכריעים שמותר לאכול את הפירות המשומרים. כך יוצא מכמה וכמה אחרונים, גם משמע כך מצד מן החזון איש, אלא שבמקום אחד משמע שהוא החמיר. רב שלמה זלמן סבור שיש להקל בכך עקרונית בעניין זה, אבל יש שנוהגים להחמיר. בארוך השולחן הוא כותב ש מי שרוצה לסמוך למתירים, אלה מחות בידו, וכך באמת הנוהג הרווח הוא בעיקרון להקל בזה, רק צריך לזכור שגם אלה שמקילים לא מתירים לתת לקנות אותם מעם הארץ שחשוד על כך, כיוון שאין מוסרים דמי פירות שביעית לעם הארץ, אבל לאכול אותם יש מקום בהחלט להתיר, אם כי כידוע יש גם מחמירים, ובעניין זה מי שרוצה להחמיר תבוא עליו ברכה, אבל יש לזכור שמעיקר הדין רוב הפוסקים התירו, כך גם משתמע מפשט לשון הרמב״ם בפרק דלת. עוד אם ירצה השם נרחיב קצת בנקודה הזאת בתחילת השיעור הבא, ונעמוד קצת על נאבד, ואז נעסוק קצת במסגרת הזאת של אוצר בית דין, להגיד כמה מילים על כך, ובזה נסיים מצדת שיעורנו במסגרת השיעור הבא. תודה וכל טוב.